היי, שלום, מה שלומכם? ברוכים הבאות והבאים לפודקאסט ביטלמניקס, לי קוראים אורי קואז, ואנחנו כבר בפרק 60, וזה באמת וואו אמיתי. לאחרונה אני חושב הרבה על האלבום סארג'נט פפר. האלבום הזה שלטעמי הוא המושלם ביותר של הביטלס, כל הזמן חוזר אליי באספקטים שונים ובתקופות שונות בחיים. לאחרונה אני חושב עליו באופן אחר, שבו החלטתי למקד את הפרק הזה. סארג'נט פפר לכאורה היה אמור להיות מה שנקרא אלבום קונספט. זאת אומרת, לא אסופה אקראית של שירים, אלא יחידה אחת של שירים שיש ביניהם חוט מקשר, ובאה להבליט רעיון כלשהו. הרעיון הראשוני היה חזרה לילדות וכתיבת שירים על הימים המוקדמים שלהם בליברפול, אותם הימים שאני מדבר עליהם בין היתר בסדרת תחילת ימי הביטלס. הרעיון הזה גווה באופן רשמי כששני השירים הראשונים שהוקלטו, סטרוברי פילדס ופני ליין, נאלצו לצאת בסינגל הראשון של הביטלס לשנת 1967. פשוט מאילוצי חברת התקליטים. וזה למעשה השאיר אותם ללא עמוד השדרה של הרעיון הזה, ועם אלבום פחות מושלם ממה שהיה יכול להיות. גם הרעיון של מעין אופרת רוק על להקה מומצאת די דאח, והשריד האחרון לרעיון הזה היו שני השירים הפותחים שמחוברים ביניהם עם המעבר משיר הנושא הפותח אל השיר של בילי שירס, אותו זמר או דמות מומצאת. גם החזרה לשיר הנושא לקראת סוף האלבום מעידה על מעין אופרת רוק שהייתה יכולה אולי לקבל את הטייטל שקיבל האלבום של הפריטי תינגס, SF Sorrow. אופרת הרוק הראשונה, או לפחות זו שמוכרת ככזו. סארג'נט פפר הוא לא אופרת רוק, והוא לא נחשב לכזה, אבל לטעמי הוא כן אלבום קונספטואלי שבא לדבר על המוסיקה כמשהו הוליסטי, ולא כז'אנר מסוים. הרעיון הזה החל באופן מעורר השראה עם האלבום ריבולבר, ולטעמי הוא הגיע לשיא באלבום הזה, בסארג'נט פפר. מה הכוונה למוסיקה כמשהו הוליסטי? עבור מקארטני, הבסיס של המוזיקה היה בית אבא, וזה מורגש מאוד באלבום הזה. עבור לנון, המוזיקה הייתה ביטוי לרגשות, וביטוי לסוריאליזם שהקיף אותו בתקופה הזו, או אי היכולת להבדיל בין מציאות לדמיון. עבור הריסון, מוזיקת הרוק די התבטלה בתקופה הזו, שבה הוא היה עמוק בתוך נבחי המוסיקה והתרבות ההודית, וזו התרומה שלו להוליסטיות הזו. כל אחד מבטא מוסיקה אחרת, וסארג'נט פפר הוא קור ההיתוך של הכל, בשונה מאוד למשל מהאלבום הלבן, שיבוא אחר כך ויביא ארבע גישות שונות שלא תמיד נפגשו יחד, ובעצם מציג מעין ארבעה אומנים נפרדים. באלבום ריבולבר נולד גם מימד חדש במוסיקה של הביטלס. אני אוהב לקרוא לו המימד הסימפוני. ושוב, בפפר הוא בא לידי סי. על המימד הסימפוני הזה של הביטלס אני רוצה לדבר היום, דרך פרק חדש בסדרת השירים הזנוחים של הביטלס. ואת המימד הסימפוני הזה, כמו שאני קורא לו, אני רוצה להעביר בעזרתו של שיר זנוח שנקרא Good Morning, Good Morning. המושג סימפוניה הוא מושג שמדבר על חיבור של כלים תזמורתיים לכדי יצירה שאם רוצים לדקדק מבוססת בדרך כלל על ארבעה חלקים או movements. ישנן סימפוניות מפורסמות מאוד שעונות להגדרה הזו. למשל, הסימפוניה החמישית של בטהובן, או סימפוניה מספר 40 של מוצרט, ואפשר להמשיך עוד ועוד. החוקיות או ההגדרה המדויקת של סימפוניה היא לא העניין בממד הסימפוני של הביטלס. זאת אומרת, לא באתי להוכיח שהביטלס יצרו סימפוניות, כי הם כנראה לא במובן היבש של המילה. הביטלס, יחד עם ג'ורג' מרטין, כי אי אפשר לדבר על תזמורים או על פן סימפוני אצל הביטלס בלי לדבר על המאסטרו שעמד מאחורי הממד הזה במוזיקה של הביטלס, יחד הם רתמו את האלמנטים התזמורתיים והסימפונים למוזיקה שלהם. זה לא קרה המון בקריירה שלהם, אבל שני אלבומים מאוד בולטים כשרוצים לדבר על הממד הסימפוני. סארג'נט פפר ואבי רוד. כשדיברתי על האלבום אבי רוד בחלק ב' משני הפרקים שהוקדשו לו, הזכרתי גם אז את המילה הזו, סימפוניה, כשדיברתי על התזמורים של ג'ורג' מרטין שהוקלטו עבור האלבום. השמעתי אז את התזמורים של מרטין באופן מבודד, ושם אפשר לשמוע שאלה ממש יצירות בפני עצמן שמרטין כתב והתזמורת מנגנת. כשאני מדבר על הממד הסימפוני בשירים של הביטלס, אני מדבר לא רק על כלי תזמורת שמאתרים את השיר ומקשטים אותו, אלא על תזמורים שהם יצירות בפני עצמן והפכו לחלק אינטגרלי מהשיר, ולמעשה עשו בו שינוי ללא היכר. הסממן הראשון לממד הזה הגיע באופן מובהק ביצירה של מקארטני שהכלים בה הם כלים תזמורתיים בלבד. תסכימו איתי שצריך אומץ כדי לשחרר קטע שכזה באלבום של הביטלס, קטע שהוא על טהרת התזמורת. אני יכול גם לנחש שכמו בסיפור של יסטרדי שבו מקארטני הקליט את השיר לבד בליווי של רביעיית מיתרים, שאר חברי הביטלס לא ממש אהבו את העניין שבידל שוב את מקארטני משאר הלהקה ויצר בעצם אומן נפרד בתוך הלהקה. בחלק השני של אלבומי האנתולוגיה שחררו את הגרסה האינסטרומנטלית לאלינור ריגבי שמתנגנת עכשיו ברקע. ואפשר ממש להאזין לזה כיצירה נפרדת. וזה מדהים, לפחות לתקופה ההיא, כשדובר בעצם על להקה שעדיין הייתה ממותגת תחת להקת רוק או פופ. הסממן התזמורתי סימפוני השני באלבום ריבולבר הגיע בעוד שיר של מקארטני שנקרא Got to Get You Into My Life. וכמו שאתם שומעים בטייק החמישי של השיר, שעדיין לא מכיל את הממד הסימפוני, חסרה בו הגלוריוס. אבל אני מניח שגם אם הוא היה משתחרר ככה, עירום כביום היוולדו, הוא עדיין היה מיוחד גם בזכות החוסר שבו, ומשחקי ההרמוניות הביץ' בויזיות שיש בו. התוספת הזו של כלי הנשיפה שמתכתבים יותר עם מיוזיק הול וביג בנד מאשר עם מוזיקה קלאסית, הופכים אותו למשהו אחר לגמרי. בספטמבר 1966, לאחר היציאה של ריבולבר והפסקת ההופעות של הביטלס, והחופשה שנכפתה עליו מהלהקה, מקארטני קיבל הצעה מעניינת מהבמאי רוי בולטינג, שיחד עם אחיו התאום הזהה, ג'ון, רצו להפיק סרט חדש שמבוסס על מחזה בשם All in Good Time. ההצעה למקארטני הייתה לכתוב פסקול, או לפחות קטע, עבור הסרט הזה שיהיה לבסוף The Family Way. ההשערה שמקארטני לא רצה עדיין להוציא משהו תחת שמו הבלעדי, כי זה יהיה ממש חילול הקודש ותקיעת יתד בלב הלהקה או בלב של לנון, מאושרת בכתבה שהתפרסמה ב-NME באותה התקופה, שפרסמה שהפסקול הזה ייכתב ברגע שג'ון יחזור מהצילומים בספרד, עבור מה שיהיה How I Won the War. מקארטני הנאמן, המתין, וכשג'ון חזר בסביבות נובמבר, הוא לא ממש התעניין בפרויקט הזה, אולי בגלל האופי הקלאסי סימפוני שלו. מקארטני הבין את הסיטואציה, ויחד עם ג'ורג' מרטין יצר את הפסקול הקצר הזה שנשען על פיסת מוסיקה קטנה שהוא כתב בשם Love in the Open Air. והפיסה הזו בעצם נופחה על ידי ג'ורג' מרטין לכדי יצירה שלמה, או אם תרצו, למעין סימפוניה. ברבות הימים יוקו גילתה לפול שכן איפשהו כאב לג'ון, שבשנת בסופו של דבר הפרויקט הזה תויג כיצירה של מקארטני ולא של לנון ומקארטני, אבל את הנעשה אי אפשר להשיב. כשהביטלס התחילו מאוחר יותר בנובמבר 1966 לעבוד שוב יחד, הקטע הראשון שהם עבדו עליו היה Strawberry Fields Forever, קטע נפלא של לנון שדיברנו עליו ממש בתחילת ימי הפודקאסט הזה, בפרק על הסינגל המושלם של הביטלס. שם ראינו איך השיר הזה בעצם הוקלט. קודם כל הוא הוקלט בגישה הרגילה, הפשוטה, או הרוקית כמו שקראנו לה אז, ואם השיר הזה היה נשאר באופן הזה, הוא עדיין היה מיוחד ועדיין היה מרגש, אבל הוא היה חסר. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living. כשהוקלט השיר הזה עם תזמורת ומוזג אליו הממד הסימפוני, השיר הפך ליצירת מופת אמיתית. שימו לב כמה היצירה הסימפונית הזו עומדת בפני עצמה, ועד כמה השכיל ג'ורג' מרטין לשקף את סערת הרגשות שהתחוללה אז אצל לנון בשיר הזה. הקטע האינסטרומנטלי הזה לעולם יעלה לי לחלוחית. שתי הגישות, הרוקית והסימפונית, מוזגו יחדיו בשיר הזה, ואני יותר ממליץ לכם להאזין לפרק על הסינגל המושלם של הביטלס ועל תהליך ההקלטה של השיר הזה במיוחד. משהו דומה, אבל קצת שונה, קרה גם בפני ליין, ה-A-side המשותף לסטרוברי פילדס. מקטע בריין ווילסוני מובהק, הוא הפך בעזרת התזמורים של ג'ורג' מרטין למשהו מלא הוד והדר. Thank you. הממד הסימפוני לגמרי נוכח בסינגל הראשון של הביטלס, בתקופה החדשה שלהם, שבה זה נשמע שהם רוצים לעשות משהו חשוב, ובעצם התמסרו לגישה הג'ורג' מרטינית. עם מרצון במקרה של מקארטני, ועם מחוסר אכפתיות במקרה של לנון. הגישה האורקסטרית הזו, או הממד הסימפוני, נוכחים מאוד באלבום סארג'נט פפר, שלאור מה שציינתי קודם, הקונספט הלא גמור שבו, או אופרת הרוק החלקית שבו, גורמים לי לקרוא לו הסימפוניה הלא גמורה של הביטלס. ובגלל שיש חן מסוים בדברים חסרים או לא גמורים, הניסיון השאפתני הזה קוסם לי מאוד, מצית את הדמיון כמובן, והשאיר אחריו מוצר נועז וחד פעמי. הכל יחד עם חוסר המושלמות של האלבום הזה, גורם לי להרגיש שזה האלבום המושלם של הביטלס. גם הקטע הבא שהוקלט אחרי שני שירי הסינגל המושלם של הביטלס, משתמש במימד הסימפוני. ללא הממד הסימפוני, ולמרות שיש בס, תופים ופסנתר, הקטע הזה חסר הובלה או חסר ברק. שלושת הקלרינטים שעליהם ניצח ג'ורג' מרטין ב-When I'm 64, שוב, מתפקדים כיחידה עצמאית. הם מובילים ולוקחים את השיר של מקארטני לעולם של הגדולים. הסימפוניה הגדולה של האלבום הסימפוני הזה, או הסימפוניה בתוך הסימפוניה, מגיעה בשיר הבא שהקליטו הביטלס, A Day in the Life. השימוש בתזמורת, בקטע הזה, הוא אפילו יותר מסימפוני, הוא די אמירתי. אנחנו, הביטלס, כבר לא ארבעה פרחחים מליברפול שצעירות מורטות את השיער בגללנו. אנחנו יוצרים חשובים. כשהגיע העת להקליט את הקטעים התזמורתיים עבור השיר הזה, יום בחיים, זה כבר הפך לאירוע מצולם שהוזמנו אליו חברים למען יראו ויראו. בעשרה בפברואר 1967, לא פחות מ-40 חברי תזמורת הגיעו לאולפני EMI כדי להקליט את הסימפוניה הזו עבור יום בחיים. ומי שצולם כמנצח עליהם, או שניצח בפועל, כי קטע הקרשנדו עבור השיר היה כזה שדרש חופש יצירתי מכל נגן, היה פול מקארטני, איש הביטלס שהפך לאיש הסימפוניה. אני מפנה אתכם לפוסט מפורט מאוד בבלוג על התהליך של ההקלטה הדי סבוך עבור השיר הזה. פוסט עם המון קטעי אודיו והסברים מפורטים על הנס שהתחולל שם. בסופה של 1966, ג'ון לנון לא ממש מצא את עצמו. הביטלס הפסיקו להופיע, הוא הספיק להשתתף בסרט של ריצ'רד לסטר, ועכשיו הביטלס עובדים באופן שונה על האלבום הבא שלהם. בזמן הפנוי שלו הוא שקע בעולם משלו, העולם הסוריאליסטי, דמיוני. הוא היה לא מסופק ובעיקר משועמם מהחיים המוזרים האלה עבורו שהוא בנה בפרברי לונדון. בניגוד גמור לחבר מקארטני שחי בלב ליבה של לונדון וחווה את הסצנה האומנותית בשיא עוצמתה. סינתיה סיפרה שכשהוא היה בבית בתקופה הזו, הוא בילה המון זמן בשכיבה על המיטה, עם מחברת, למקרה שיהיה לו רעיון טוב. לפעמים הוא קם, התיישב ליד הפסנתר, ואז הוא נדד מחדר לחדר, כשהוא מאזין מדי פעם למוזיקה, צופה בטלוויזיה או קורא בעיתון. ג'ון סיפר על מוד העבודה הזה. ישבתי לצד הפסנתר פעמים רבות כשאני עובד על שירים, כשהטלוויזיה מונמכת ברקע. אם נתקעתי עם משהו, לפעמים המילים מהטלוויזיה היו מחלחלות פנימה. Yeah.
morning, good morning. The best to you each morning. Sunshine breakfast, Kellogg's cornflakes, crisp and full of sun.
Maureen loves Kellogg's. Best taste, best nourishment, best quality. And a card from the boyfriend.
Sunshine breakfast, Kellogg's cornflakes, best for everyone.
The best to you each morning. Good morning, Maureen.
לא, עדיין לא קיבלתי חסות לקורנפלקס של קלוגס עבור הפודקאסט. זו בעצם אחת הפרסומות ששודרה אז בטלוויזיה בבריטניה. Good morning, good morning. The best to you each morning. Sunshine, breakfast, Kellogg's, cornflakes. Crisps and full of fun. אני בטוח שזה גם נכון.
Anybody think we're playing bloody football?
סדרה בריטית ששודרה באותה העת בטלוויזיה הייתה Meet the Wife, סדרה קומית שהפרק האחרון שלה למעשה שודר בסוף דצמבר 1966. הסדרה הזו עסקה בחיים המשעממים של בני זוג בגיל העמידה, שאפשר להבין שלא היו מרגשים מי יודע מה. להחליף צד במיטה, למשל, היה אחד האירועים המרגשים שעברו עליהם. לקראת קריסמס, בסופה של 1966, שודרה בטלוויזיה תוכנית נוספת בשם This Christmas Shop Early ב-BBC One, שעודדה את האנשים להזדרז ולקנות את מתנות חג המולד מוקדם השנה. לנון צפה בטלוויזיה, ואני מניח שהוא היה מבועת מהעתיד שצפוי לו שם, בפרברים של לונדון, בבית הענק עם אישה וילד בן ארבע. Nothing to do to save his life. Call his wife in. Nothing to say but what a day. How's your boy been? לנון כתב שורה מעניינת שמדברת בביקורתיות על החיים האלה, כשהיא נעזרת במוטיבים הטלוויזיונים. People running round, it's 5 o'clock. Everywhere in town is getting dark. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. הרצון למשהו שיקרה ויסעיר את החיים האוקיי שלו כל כך נוכח בשיר הזה, ובמיוחד בשורה שהוא כתב, Go to a show you hope she goes, שעליה כתב הנטר דייביס, שאולי מתייחסת ליוקו שאותה הוא פגש לראשונה בגלרת האינדיקה ממש לא מזמן, בנובמבר 1966. והדמות הזו הסעירה כל כך את מוחו ונראתה לו כמו איזושהי דרך החוצה מתוך הסטגנציה הזו. גם הקונטרסטיות הזו שבין העיר התוססת לכפר המשעמם מאוד נוכחת בשיר הזה. או אם תרצו, הקונטרסטיות בין לנון עם הכפריות הזו שנכפתה עליו, שבו כל מי שאתה רואה ברחוב הוא חצי ישן, לבין מקארטני, העירוני והתוסס שברחוב שלו, כולם מלאי חיים. בסביבות ינואר 1967, ג'ון הקליט דמו לשיר החדש הזה שלו בחדר המוסיקה שלו, בבית. זה משהו שהוא נהג לעשות באותם הימים, לשבת בעליית הגג, בחדר שהיה בו ציוד מוזיקלי, ולהקליט ניסיונות לרעיונות שהיו לו. יש בוטלג שלם שמביא מגוון רעיונות אבסטרקטיים ולא מבושלים, שחלקם צמחו והנביטו דברים יפים וחלקם לא. קשה לדעת בדיוק מה הכלים או השיטה שלנו נשתמש בה עבור הכלי שמלווה אותו בהקלטה לדמו הזה. האם זה מלוטרון או פסנתר? אני באמת לא יודע. אבל הראשוניות של השיר וההקלטה נשמעים נפלא.
Nothing to do to save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I got nothing to say but it's okay, good morning. Low down, I'm in home, you start to roam, then you're in. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is fast asleep. And you're on your own, you're in the street.
בשמונה בפברואר 1967, לנון הביא את השיר לאולפן. זה למעשה השיר השלישי שהוא הביא לפרויקט הזה, אם נספור גם את הסינגל Strawberry Fields. אם נספור רק את האלבום Sgt. Pepper, זה השיר השני אחרי A Day in the Life. אני לא יודע מה איתכם, אבל אם אני הייתי כותב שירים כאלה, הייתי מרוצה כבר אחרי שני השירים הראשונים. זה למעשה השיר הרביעי שהוקלט עבור האלבום החדש, עד עכשיו הוקלטו When I'm 64, A Day in the Life, או לפחות חלק ממנו, וקטע הנושא עבור האלבום, שבסופו של דבר הכיל גם הוא את הממד הסימפוני, והפך מקטע רוק פשוט לפתיחה ראויה לאלבום חשוב ויתוחי שכזה. צריך להבין שהשיר החדש הזה של ג'ון לא היה מתוחכם מוסיקלית בכלל. משהו כמו שלושה אקורדים. כשהייחוד הגדול שלו הוא שינויי המקצב בין הבתים לברידג'. עד כמה השיר הזה פשוט? עד כדי כך שאני יכול לנגן אותו בלי לזייף יותר מדי. Nothing to do, it's up to you. יום השמונה בפברואר 1967 הוקדש כל כולו לשיר החדש של ג'ון. בתחילת ההקלטה של הטייק הראשון, אפשר לשמוע את ג'ף אמריק אומר, טייק אחד של גוד מורנינג גוד מורנינג, אני חושב. אני לא בטוח לגבי זה. לנון עונה לו, In richness and in health, in sickness and in breath. באושר ובבריאות, בחולי ובנשימה. אורח שצפה בהם מקליטים באותו היום היה מיקי דולנס מהמנקיז ששהה בלונדון באותה התקופה. אם כבר הזכרתי את המנקיז, הם בעצם הלהקה שהורכבה בארצות הברית כהשראה מהביטלס. ההשראה הזו הולידה סדרת טלוויזיה שלא החזיקה יותר מדי, וכמו פינוקיו, ההרכב הזה הפך להיות הרכב אמיתי. הרכב שאני מחבב מאוד מאוד. ואם לא צפיתם בסרט הד, שמושפע רבות ממסע הקסם המסתורי, רוצו לעשות את זה. מיקי דולנס הגיע לאולפן ב-8 בפברואר 1967, כי הוא רצה לראות איך נראית הביטלמניה, ולחוות את כל הבחורות הצווחות. בסופו של דבר, הוא ראה ארבעה בחורים שעובדים באולפן ולבושים בג'ינס וטישרט, בלי שום ייחוד. אתם מבינים שהוא לא סבל יותר מדי. ככה הוא סיפר. ג'ון הרים את הראש וקרא לעברי, היי, איש מנקי, רוצה לשמוע על מה אנחנו עובדים? ואז שמעתי את גוד מורנינג, גוד מורנינג. את יום העבודה הזה הביטלס סיימו כשהיה להם את טרק הבסיס השלם ביד, והגרסה הזאת תויגה כטייק 8. ב-16 בפברואר הם חזרו לעבוד על השיר, כשפול הקליט את טרק הבס וג'ון את הקולות. זוהי בעצם הגרסה הרוקית ללא הממד הסימפוני, או הגרסה החסרה, כמו שאני קורא לה. לאחר שימוש בטכנולוגיית ה-ADT על הקול של ג'ון, הוכן מיקס ראשוני, ולנון לקח את הגרסה הזו הביתה כדי להאזין ולחשוב עליה. שימו לב לתיבה הריקה שבאמצע השיר. לקח זמן עד שהם הבינו מה הם רוצים לעשות עם השיר הזה, ולחזור לעבוד עליו עוד קצת. למעשה לקח כמעט חודש עד שג'ון הבין מה הוא רוצה להוסיף לו. הוא הגיע להחלטה שהוא רוצה שהשיר הזה יהיה גדול יותר ממה שהוא עכשיו. כדי להשיג את זה, צריך להוסיף לו את הממד הסימפוני, או תזמור כלשהו. כלי נשיפה נשמעו לו כמו משהו שיכול לעשות את זה. ההחלטה הייתה להשתמש בהרכב שנקרא Sounds Incorporated, הרכב שהביטלס הכירו כבר שנים, וההחלטה הזו של ג'ון באה כמעין התרסה, במקום להשתמש בנגנים המקצועיים הג'ורג' מרטינים. החבורה הזו, Sounds Incorporated או Sounds Inc, הוקמה ב-1961 בקנט שבאנגליה, והכילה הרכב של גיטרות וטופים וכלי נשיפה שונים, אבל הפורטה שלהם היו הסקסופונים. כשג'ין וינסנט הגיע להופעות באנגליה ב-1961, נאסר על הלהקה שלו, הבלו קאפס, לקבל אישור עבודה באנגליה, והוא היה צריך להקת ליווי. הסאונד אינקס שימשו כלהקת הליווי שלו בהופעות הללו. משם הם קיבלו עוד הזדמנויות וליוו את ליטל ריצ'רד, סם קוק ועוד אומנים. ההקלטה הראשונה שהם ביצעו כהרכב הייתה עבור סינגל בשם מוגמבו, שיצא בלייבל פארלופון, אבל לא ממש הצליח. כשזה לא עבד, הם ניסו את מזלם בחברת דקה, אבל גם שם זה לא ממש עבד. ב-1962 הם ניגנו בסטאר קלאב בהמבורג, ואז הם גם פגשו את הביטלס. מפה לשם, בריין אפשטיין החתים אותם על חוזה ניהול ב-1963, והסינגלים הבאים שלהם קצרו קצת יותר הצלחה, והם הפכו גם ללהקת הליווי של סילה בלק.
At this time, we'd like to feature some Beatle music in our show because, as you know, we work with them. They're very good friends of ours, but being very different from the Beatles ourselves, we use many, many instruments that you probably know of. And we'd like to see if you can spot just a few cor anglais and cellos and things in a Beatle medley.
ב-1965, Sounds Inc. ליוו את הביטלס במסע ההופעות שלהם בארצות הברית, ובין היתר הם היו מופע חימום בהופעה המפורסמת באצטדיון שי שבניו יורק, והביטלס בסך הכל שמרו איתם על קשרי ידידות. ב-13 במרץ 1967 הגיעה החבורה הזו, Sounds Inc., לאולפני EMI, והיא כללה שלושה סקסופוניסטים, שני טרומבוניסטים, ונגן קרן יער אחד. הסשן הזה התארך מאוד ולקח משהו כמו 6 שעות. ככה סיפר אלן הולמס, אחד הנגנים. ב3 השעות הראשונות ישבנו שם עם כיבוד, והביטלס השמיעו לנו את כל מה שהוקלט עבור האלבום עד כה. החבורה הזו הייתה דהומה מאוד ממה שהם שמעו, מה שגרם לחברי הביטלס לעונג גדול, כי הם הרגישו שהם עושים משהו מיוחד מאוד. ג'ף אמריק הוסיף שזו הפכה למעין מסיבת העלאת זיכרונות. מי שהתעצבן מהסחבת הזו היה ג'ורג' מרטין, כי זמן אולפן הוא משהו יקר. הוא נע בחוסר נוחות בחדר ורמז. אתם לא חושבים שהגיע הזמן להתקדם, חברים? 3 שעות נוספות נדרשו כדי להקליט את התוספות עבור השיר של ג'ון. הם הקליטו, אבל ג'ון לא היה מרוצה. זה נשמע לו ישיר מדי, והוא רצה משהו אחר, משהו קצת מוזר. ג'ף אמריק סיפר שהוא ניסה לרצות את ג'ון כשהוא דחף מיקרופונים לתוך הלוע של הסקסופונים, והעביר אותם דרך ה-ADT, ה-Artificial Double Tracking. אחרי הניסיונות הללו של ג'ף אמריק, בסופו של דבר, ג'ון התרצה. ואני מודה שבשמיעה הראשונה, זה בכלל לא נשמע כמו סקסופונים. הסקסופון היה כלי שקיבל את הסטיגמה כמשהו קליל יותר, או משהו שזוהה יותר עם ג'אז, אבל כאן, בשיר הזה, הוא קיבל את הממד הסימפוני, והפך לכלי עם סאונד גדול ובשרני. ב-28 במרץ, הביטלס חזרו לעבוד על השיר עם עוד הקלטות לקול של ג'ון. התיבה הריקה באמצע השיר הטרידה את מנוחתם של ג'ון ופול, וכשהריסון לא היה נוכח באולפן, מקארטני תפס גיטרה וניגן את הסולו המדהים הזה שמגיח בפתאומיות באמצע השיר. אני מניח שזה היה למורת רוחו של ג'ורג' הריסון, והייתה לו סיבה טובה. פול הפך בוסי מאוד בתקופה הזו. מכיוון שג'ורג' לא היה נוכח, גם את ההקלטות להרמוניות, ל-Good Morning, Good Morning, הקליטו ג'ון ופול לבדם. האינטימיות הזו אפשרה להם להשתובב קצת, ולקראת סוף השיר... כמעט בלתי אפשרי לשמוע את זה, בגלל אפקטי החיות, אתם תשמעו את ג'ון ופול שרים גוט מורגן, שזה בוקר טוב בגרמנית, יחד עם עוד כמה השתתויות. וזה כל כך מסעיר שבעומקו של האלבום סארג'נט פפר, ג'ון ופול שרים בגרמנית. וזה כל כך נפלא שאין לי מה לומר על זה יותר, אלא רק להשמיע את זה.
גוד מורנינג, גוד מורנינג, גוד! Good morning, good morning, good. 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 Good morning, good morning, good.
Yeah, yeah.
Good morning, good morning, good.
Yeah.
Good morning, good morning, good.
Was I doing?
Good morning, good morning, good.
Hey!
Everybody!
That'll do.
לקראת סוף הסשן הזה, לפנות בוקר, הגיע ג'ון אל ג'ף אמריק כדי לדבר איתו על איך לסיים את השיר. הפייד אאוט הסטנדרטי נשמע לו פשוט מדי. הרעיון של ג'ון היה לסיים את הקטע עם הרעיון שהתחיל את כל השיר. הפרסומת של קלוגס. על הקופסה של הקורנפלקס של קלוגס מופיע אותו תרנגול מפורסם, ולכן זה נראה לו טבעי. משם מתגלגל לרעיון שאחרי קריאת התרנגול, יהיה מעין מצעד חיות, כשכל חיה מאיימת על החיה הקודמת. ככה סיפר ג'ף אמריק. ג'ון כתב רשימה של החיות לפי הסדר. אהבתי את הרעיון, ולמרות השעה המאוחרת, ריצ'רד לש נשלח אל ספריית אפקטי הקול של EMI כדי להביא את ההקלטות המתאימות. ישבנו עם ג'ון עד עלות השחר, סידרנו אותם והכנסנו פנימה. כולם כבר מזמן הלכו הביתה. וכן, ישנה טעות קטנה, כשכבשה באה אחרי סוס, אבל בסך הכל זה היה כיף. ריצ'רד לש הביא מהארכיון שני אוספים של אפקטים. האוסף הראשון היה ווליום 35, או חלק 35, Animals and Bees, חיות ודבורים. החלק השני היה ווליום 57, חלק 57, פוקס הנט, צייד שואלים. זו התוצאה המיוחדת מאוד של קולאז' החיות, שהוא אחד משני הקולאז'ים באלבום הזה, יחד עם הסאונד הנפלא שנוצר עבור שיר אחר של ג'ון באלבום הזה, Being for the Benefit of Mr. Kite. אבל על כך נדבר בפעם אחרת. אבל הקולאז'ים האלה, או היצירות הללו, מסתדרים טוב ומחזקים את הממד הסימפוני באלבום הזה. הרעיון הזה קסם להם כל כך שאת התרנגול הם שכפלו עבור התחלת השיר, כדי שלא יהיה ספק מאיכן הגיעה ההשראה עבור השיר הזה. זהו זה, לפנות בוקר ב-29 במרץ, השיר היה מוכן למיקס הסופי שלו. על העטיפה של האלבום סארג'נט פפר נשפכו נהרות של מילים וכנראה שאפשר לדבר עליה עוד המון שעות, והיא אולי העטיפה המפורסמת ביותר בעולם המוסיקה הפופולרית. על העטיפה הופיעו חברי הביטלס עם המדים הפפרים שלהם, אבל שימו לב שכל אחד מהם מחזיק כלי נשיפה תזמורתי. ג'ון לנון עם קרן היער, רינגו עם החצוצרה, מקארטני עם הקרן האנגלית, האנגליש הורן, או בצרפתית הקור אנגליאז, וג'ורג' הריסון עם הפיקולו. אין כמו לנון כדי לקלקל שמחות. וכשהוא נשאל לגבי השיר הזה, Good Morning, Good Morning, הוא קרא לו פרסומת לקורנפלקס. אף פעם לא הייתי גאה בשיר הזה. כתבתי אותו כי היה צריך שיר. עבורי, זה אולי הפרסומת הכי יפה שנכתבה עבור קורנפלקס. את הפרק הזה נסיים עם אלבום מעניין שיצא ממש בסמוך ליציאתו של האלבום סארג'נט פפר. האלבום הזה הוא אלבום מחווה לאלבום של הביטלס, והוא פרויקט של פיטר נייט, המלחין והמנצח, שהיה בן 50 כשיצא האלבום סארג'נט פפר. והעובדה הזו מראה על גישור פער הדורות שהביטלס הצליחו להשיג בקפיצת המדרגה באלבום הזה. האלבום יצא תחת פיטר נייט and his orchestra, וכל שיר באלבום קיבל גרסה תזמורתית על פי הפרשנות של פיטר נייט. לצערי, עד לרגעים האלה לא הצלחתי לשים יד על כל האלבום של פיטר נייט, ולכן לא אוכל להשמיע את הגרסה ל-Good Morning, Good Morning, אבל נסיים עם הגרסה האורקסטרית שלו לשיר הנושא של האלבום של הביטלס. תודה רבה שהייתם איתי בפרק נוסף בסדרת השירים הזנוחים של הביטלס בביטלמניקס. אני הייתי אורי כועז, אלה היו הביטלס, וזו, גבירותיי ורבותיי, הסימפוניה הבלתי גמורה של הביטלס. בפרקים הבאים נתמקד באחד, פול מקארטני שמו. הבחור הנמרץ והצעיר הזה עומד לחגוג את יום הולדתו ה-80, וזה יהיה לא יאה ולא נאה שלא אקדיש לו משהו מיוחד בפודקאסט. אשמח תמיד לקרוא את דעתכם על הפרק. אתם מוזמנים להאזין לעוד פרקים בפודקאסט, לקרוא את מגוון הפוסטים בבלוג, לעשות לייק לדף וקבוצת הפייסבוק, ולהירשם למיילינג ליסט בבלוג כדי לקבל עדכונים במייל לגבי ביטלמניקס. תודה רבה. ביי.